בפעם הקודמת סיימתי את ההצגה של בעיית הסינתטי אפריורי של קאנט, שבעצם שואל איך ייתכן שאנחנו צוברים מידע על העולם. האופן שבו הוא שואל את זה, זה על ידי שתי הבחנות שהוא עושה בין שני סוגים של משפטים או של טענות. הבחנה אחת בין משפט סינתטי ואנליטי, משפט מנתח ומרכיב, שהיא הבחנה שנוגעת לטיבו של המשפט, איזה סוג משפט מדובר. והבחנה השנייה זה הבחנה שנוגעת להכרה שלנו, לאפיסטמולוגיה. וזה הבחנה בין משפט אפריורי והפוסטריורי. זאת אומרת, משפט שאני יודע אותו בלי קשר לניסיון, באופן שקודם לניסיון, הוא משפט שאני צריך ניסיון או תצפית כדי לדעת אותו. הוא יבחן שחוקי הטבע, החוקים המדעיים, זה משפטים סינתטיים אפריורי, ושהם טוענים איזושהי טענה על העולם, זה לא רק ניתוח של המושגים שמעורבים בהם, אבל זה לא נובע מהתצפית לבדה, כי התצפית זה על מקרים פרטיים, ואנחנו עושים איזושהי הכללה, ולכן בעצם הוא שאל, איך ייתכנו משפטים סינתטיים אפריורי? אני ניסיתי להדגים את הבעייתיות הזאת דרך המקרה הזה של הגרף, איך אנחנו עושים הכללות על בסיס תצפיות במקרים מסוימים, איך אנחנו מעבירים קו דרך נקודות שמסמנות את מה שצפינו בו, וניסיתי להראות דרך זה שהקו הוא בעצם חוק הטבע, הנקודות זה התצפיות שבהן צפינו, והמעבר מהנקודות אל הקו הוא מעבר שיכול להיעשות בהרבה מאוד צורות. יש אין סוף קווים שתופרים את כל הנקודות שבהן צפינו, והשאלה היא על בסיס מה אנחנו בוחרים את הקו הנכון, או למה אנחנו חושבים שהקו הפשוט ביותר הוא הקו הנכון. הראיתי שם שתי אפשרויות להסתכל על זה, או הסתכלות אקטואליסטית שבעצם אומרת, אתה צודק, חוק הטבע הוא סטייטמנט עלינו, לא על העולם. מה שאנחנו יודעים על העולם זה רק מה שצפינו בו. את ההכללות, חוק הטבע הכללי, זה משהו שאנחנו משתמשים בו כדי לארגן את המידע שבידינו, אבל לא שבאמת אנחנו טוענים שחוק הטבע הזה מתאר את העולם. והאינפורמטיביזם אומר, לא, חוקי הטבע מכילים אינפורמציה על העולם. אני לא מאמין רק במה שאקטואלי נגד עיניי, רק במה שנוכח שאני צופה בו, אלא יש חוק הטבע, ההכללה שאליה הגענו, גם היא מכילה מידע על העולם. ניסיתי להראות שבניגוד למה שחושבים שזאת שאלה פילוסופית שלא ניתן, לא ניתן להכריע אותה, ושבעצם מתארת את התנהלותו של המדע באותה צורה, אקטואליזם ואינפורמטיביזם מאמינים באותה מתודולוגיה מדעית. עדיין אמרתי שלדעתי אפשר ברמה האמפירית להוכיח את האינפורמטיביזם, והטענה הייתה שעובדה ש נגיד אחוז לא מבוטל מהניסויים שאנחנו עושים מצליחים. לפי האקטואליסט, האחוז שמצליח היה צריך להיות אפסי. יש אין סוף תיאוריות אפשריות על בסיס הנתונים הקיימים, ולכן כשבחרתי את אחת מהן, ובחרתי את הפשוטה ביותר רק בגלל שהיא נוחה לי, לא כי זאת היא האמיתית, לפי האקטואליסט. אז מה הסיכוי שהתיאוריה הזאת גם תעבוד בניסוי הבא? אפס. אחד חלקי מספר התיאוריות האפשריות. לעומת זאת האינפורמטיביסט אומר, נכון, זה לא ודאי מה שבחרתי בו, אבל זאת לא יריעה באפלה. זה לא סתם טופיק, כן, לקחת איזושהי תיאוריה אחת מתוך המון תיאוריות אפשריות באופן שרירותי. ולכן הסיכוי שאני אהיה צודק הוא לא אפס, לא יודע מה הוא, 30%, 60%, משהו, אבל לא אפס. כשמסתכלים על תולדות המדע, אחוז הניסויים שהצליחו הוא לא אפסי. לא יודע כמה הוא כן, אבל הוא לא אפסי. אם הוא היה אפסי, היינו היום מחזיקים במדע של אדם הראשון. העובדה שהמדע מתקדם, זה אומר שתיאוריות שונות מאוששות בניסוי במעבדה. וזה אומר שקלנו, שניסחנו את התיאוריה הזאת, אז זה אומר בעצם שהאינפורמטיביזם צודק. ואז אני שואל את עצמי, אוקיי, איך הוא צודק? זאת אומרת, מה גורם לו להיות צודק? או איך אני יודע, איך אני מאמין או מקבל את המסקנות המדעיות שלי, או מי נטע בי את היכולת הזאת לקלוע למה שקורה בעולם. וזה בעצם היה ניסיון להכליל את הטיעון של טיילור מהרכבת לסקוטלנד, כן? שמדבר על העיניים, אחרי זה הרחבתי אותו לכלל החושים, להרחיב אותו לכלל ההכרה שלנו את העולם, לא רק לחושים, אלא למדע, להכללות, לתצפית ולחשיבה. וכאן אני, אולי כשאני מסכם את השאלה הזאת, ואז אני עובר לשלב הבא, אני אומר כך, כשאנחנו לומדים על העולם, צוברים מידע על העולם, אנחנו משתמשים בעצם בשלושה כלים. כלי אחד זה התצפיות. אנחנו עושים תצפיות במעבדה או בעולם, מחוץ למעבדה, לא משנה, אוספים מידע על בסיס תצפית חושית. הכלי השני זה תובנות אפריוריות שמשמשות אותנו במדע. הן לא יוצאות מתצפית, אבל בלעדיהן אין מדע. כמו אינדוקציה, סיבתיות, אחידות של חוקי הטבע על פני המרחב, כן, האיזוטרופיות של המרחב, אי התלות של החוקים בזמן, כל מיני הנחות, הנחות שמניח המדע, שהן לא מבוססות על תצפית, אבל בלעדיהן אין מדע. זה הנחות שבאות מהחשיבה שלנו, הנחות אפריוריות, שזה, על זה דיבר יום וקאנט. והכלי השלישי זה לוגיקה. זאת אומרת, אני משתמש בשני הכלים הראשונים ובכלי הלוגיקה כדי לארגן את המידע שבידיי, לארגן חוקי תמונת עולם מדעית, חוקי טבע וכדומה. הראייה מן האפיסטמולוגיה תוקפת את שני ארגזי הכלים הראשונים. לוגיקה זה לוגיקה, על זה אולי עוד נדבר עוד מעט, אבל כרגע אני משאיר את זה מחוץ לתמונה, כי הלוגיקה לא באמת אומרת שום דבר, היא בסך הכל מארגנת את הדברים, אין שם איזושהי הנחה, היא לא סינתטית בשפה של קאנט, היא לא טוענת איזושהי טענה עם מידע על העולם. זה כלים שעוזרים לנו לארגן את העניינים, אבל הם כשלעצמם לא אומרים כלום. אבל התצפיות שלנו והתובנות האפריוריות שלנו, הן בהחלט דורשות הצדקה. למה אני מאמין לחושים שלי, אם אני חושב שהם נוצרו באקראי, במקרה, אז אין שום סיבה להאמין להם, זה מה שטען ריצ'רד טיילור. התובנות האפריוריות שלי, אם הן רק תוצאה של המבנה המוחי שלי, כן, הסיבתיות, אינדוקציה וכדומה, זה רק תוצאה של המבנה המוחי שלי, על בסיס מה אני מניח שזה באמת גם מה שקורה בעולם, זה שאני בנוי ככה, אז מה? או כשאני חושב שהתיאוריה הזאת היא הפשוטה ביותר בעיניי, למה כתוצאה מזה אני מניח שהיא גם כנראה הנכונה, או בסיכוי גבוה היא הנכונה? זה שמשהו פשוט בעיניי, אז מה? זה לכל היותר wishful thinking.
יש לי שאלה.
פשוט זה לא אומר שהוא נכון. אז לכן כל השאלות האלה יחד, בעצם יוצרות את מה שקראתי הראייה מן האפיסטמולוגיה. עצם העובדה שאני מאמין לארגז הכלים הזה ולצבירת המידע על העולם שנעשית באמצעותו, למעשה אומרת שאני מניח שהארגז הכלים הזה לא נוצר אצלי במקרה. כלי התצפית והחשיבה האפריורית הם כלים אמינים, ככה אני מניח. אני לא יכול את האמינות שלהם לשאוב מהניסיון. אז מאיפה כן? לכאורה אם זה דבר שנוצר בתהליך שרירותי, אז לא הייתי אמור להאמין לזה. אני כנראה מאמין שזה לא נוצר בתהליך שרירותי, אלא מישהו או משהו יצר את הדברים האלה, ויש לי אמון שהוא יצר אותם באופן אמין. זאת אומרת שמה שהם אומרים, זה כנראה גם נכון. עוד פעם, לא ודאות, אני לא מדבר על ודאות. אני רק מדבר על זה שזה לא יריעה באפלה. זאת אומרת, זה משהו שהוא סביר, משהו שהוא אמין בעיניי, ואני כמובן בודק אותו כדי לראות האם הוא נכון או לא. צריך להיות ביקורתי. אבל ודאות אין, אבל זה כן מערכת אמינה של כלים. זה בעצם הראייה מן האפיסטמולוגיה. אני אחדד שוב את היחס בינה לבין הראייה הפיזיקו-תיאולוגית. ואמרתי שזה בעצם תנועת מלקחיים פילוסופית שתוקפת את את המושג הזה של קיומו של אלוקים, את הטענה על קיומו של אלוקים. הראייה הפיזיקו-תיאולוגית בעצם אומרת, יש לנו עולם מורכב, ודבר מורכב לא נוצר לבד, לכן יש מה שירכיב אותו. האתאיסט המתגונן יגיד לו, דבר מורכב יכול להיווצר במקרה. אבולוציה וכולי, גם לזה נגיע עוד מעט פה. אבל דבר מורכב יכול להיווצר במקרה, לכן הוא מפיל את הראייה הזאת. אז אם דבר מורכב יכול להיווצר במקרה, אז העיניים שלך או התפיסות שלך, שהם דברים מאוד מאוד מורכבים, נוצרו במקרה. אז אם כך, למה אתה מאמין להם? אז ממה נפשך? או שלא תאמין, תגיד שהם נוצרו במקרה ולא תאמין להם, כמו כתובת האבנים ברכבת לסקוטלנד. אם אתה מניח שזה נוצר במקרה, אל תאמין לו. אם אתה מאמין לו, אתה כנראה מניח שזה לא נוצר במקרה. אז לכן זה בעצם תנועת מלקחיים. הראייה פיזיקו-תיאולוגית אומרת, יש פה משהו מורכב, הוא לא נוצר במקרה, מישהו יצר אותו, יש אלוקים. האתאיסט המתגונן אומר, מה פתאום דבר מורכב נוצר במקרה? אומר, אז אם זה נוצר במקרה, אז למה אתה מאמין לו? דבר מורכב לא אמור לפעול באופן אמין, אוקיי? אם אני אנסח את זה בשפה של פרד הויל, כן, הזכרתי את הטיעון הבוינג שלו, המטוס בוינג שלו, הוא אומר, הסיכוי שהעולם נוצר במקרה, עולם כל כך מורכב ומתואם נוצר במקרה, דומה בעיניו לסיכוי שרוח טייפון שעוברת מעל מגרש גרוטאות תבנה מטוס בוינג. כן? תעיף את הכלים והם יורכבו זה עם זה וייצרו מטוס בוינג. עכשיו יכול לבוא האתאיסט ולהגיד כן, אחרי הרבה מאוד רוחות מאוד חזקות, מעל הרבה מאוד מגרשי גרוטאות, פעם אחת יכול להיות שרוח כזאת מרכיבה מטוס בוינג. אני אומר עכשיו השאלה, אז אני שואל אותך את השאלה ההפוכה. נניח שהיא הרכיבה מטוס בוינג, האם לדעתך המטוס הזה יעבוד? האם הוא יפעל? לא בדקת אותו עדיין, אני שואל מה הניבוי שלך. האם הוא יפעל או לא יפעל? אתה אמור לענות שלא. הסיכוי שמשהו כזה מקרי ולא מתוכנן, כן, לא חשבו מראש, לא שהיה פה מישהו שירכיב מטוס כדי שיפעל, אלא זה רוח עשתה את זה, ובמקרה, במקרה מוצלח אחד זה קרה. אם זה ככה, אין שום סיבה להניח שהמטוס הזה עובד, או במחשב הדגמתי את זה, כן? מה הסיכוי שהמחשב עושה לי פעולת כפל מורכבת, הוא עושה לי אותה נכון, מחשב שנוצר באקראי. מה הסיכוי שהוא עושה אותה נכון? אני אומר, אם המחשב הזה מורכב, אז הוא לא נוצר באקראי, מישהו יצר אותו. אתה רוצה להגיד לי, לא, הוא מורכב, הוא נוצר במקרה, היו הרבה ניסיונות, ופעם אחת יצא מחשב מורכב. עכשיו אני שואל, הוא עשה חישוב, מה הסיכוי שהחישוב הזה נכון? האם אתה מאמין לו? אם המחשב הזה נוצר באופן מקרי, אין שום בסיס לאמונה בזה שהתוצאה שנותן לי היא תוצאה נכונה. לכן זה הכל בעצם תנועת מלקחיים שמשלימה את הראייה הפיזיקו-תיאולוגית. עכשיו,
מי שבין היתר אותו הדבר טס במטוס, אדם הרגיל דבר אחד לא יודע כל התיאוריות של האווירודינמיקה, זה לא חושים או משהו.
רגע, אני לא, אני מסתם לך מאוד חלש.
מי שטס במטוס, אז הוא לא יודע משהו על האווירודינמיקה, צד שני הוא שם את החיים שלו, זה לא סתם שהוא מאמין, למה המטוס לא ייפול או משהו בשביים? אז זה לא חושים, מצד שני זה לא שהוא אומר אני יודע איך שזה עובד או משהו.
אוקיי. Okay.
זה לא אחד מכל האפשרויות.
זה כן, זה כן, בגלל שהוא מאמין למומחים שבנו, תכננו את המטוס, שהם יודעים, לא חשוב, לא אכפת לי, אבל עדיין יש לו אמון שהעסק הזה עובד. גם אם הוא לא, הוא לא צריך לדעת, כמו ברופא, רופא רושם לי תרופה, אני לא יודע איך היא עובדת, אבל יש לי אמון שהוא למד, הוא יודע, ולכן אני אקח את התרופה הזאת.
אוקיי, אז עוד שלב.
כן, לא חשוב, אבל עדיין...
חושים זה אפילו יותר רחוק מחושים.
נכון, אבל עדיין זה אמון בתוצאות המדעיות, גם אם אני לא יודע אותם בעצמי, אני מאמין למומחה שיודע אותם. וזה, מבחינתי זה אותו דבר לצורך הדיון כאן.
גם אנחנו דחינו את זה בעבר, אבל אנחנו ממשיכים וממשיכים, ולא מתייחסים לשאלה שהייתה עם תחנת רכבת, שבסופו של דבר, בקשר למלקחיים האלה, שהאפשרות היא פשוט, בגלל שהבן אדם רואה שמשך השנים הוא יורד פה והוא מגיע למקומו, אז הוא מניח שזה נכון, בלי שום...
אז שאלו את השאלה הזאת על בסיס הניסיון, נגיע לזה עוד רגע. אני כאן...
אני רק מזכיר שאנחנו מחכים עדיין...
מה?
נכון, הובטח, אני רק אומר שעדיין אני מחכה...
אז לאט, אנחנו סבלנות, אנחנו עובדים שלב שלב, אני אגיע. אני אומר, מבטיח שזה לא היה לדחות בקש, אני באמת מתכוון להגיע לשאלה הזאת.
אוקיי.
אני אגיד לך במשפט אחד כבר עכשיו, כדי שאתה בעצם אומר לי שהאמון שלי בניסיון מבוסס על הניסיון. אתה מבין שזה מעגלי. השאלה היא הרי, שאלת האינדוקציה היא על בסיס מה אני מאמין בניסיון.
מניסיון?
ואתה אומר לי, על בסיס הניסיון. זה לא יכול לענות על השאלה.
ניסיון שלי ושל אחרים. שנים זה
לא משנה, גם של אחרים. הניסיון הקולקטיבי של כולנו, זה לא... עוד רגע, אבל אני אגיע לזה ביתר פירוט עוד מעט. עכשיו, אני רוצה רק להסב את תשומת לבכם, אולי הערתי את זה כבר, שכשקאנט שאל את השאלה שלו, אז הוא שאל אותה, לא האם אפשריים משפטים סינתטיים אפריורי, אלא כיצד אפשריים משפטים סינתטיים אפריורי. זאת אומרת, הוא מניח שהם אפשריים, והוא שואל את עצמו, אבל איך זה ייתכן? אתם מבינים שבעצם הוא שם על השולחן את הניסוח הזה, התיאולוגי או החושף, מה שקראתי, של השאלה. כי באופן עקרוני הוא היה אמור להסיק את המסקנה, כמו שיום מסיק את המסקנה, שאם הדבר הזה הוא כל כך מורכב ואין לו הצדקה, אז כנראה באמת אי אפשר להאמין לזה, והמשפטים הסינתטיים אפריורי לא נכונים, או לא אמינים. הוא לא אומר, זה ברור שהם אמינים. עכשיו השאלה היא רק איך אפשר להצדיק את זה. הוא לא שואל האם זה נכון, אלא כיצד ייתכן שזה נכון. זאת אומרת, הוא מניח שזה נכון ושואל איך זה ייתכן. זה ממש הניסוח התיאולוגי, מה שקראתי, או החושף, שבעצם אומר, אני הולך מהמסקנה אל ההנחות, ולא מההנחות אל המסקנה. הוא שואל את השאלה בכיוון שאני מדבר עליו כאן, לא בכיוון הפיזיקו-תיאולוגי. עכשיו, בואו נראה איך עונים על השאלה הזאת. אז ככה, קאנט בעצם עשה משהו, כדי לענות על השאלה הזאת, כיצד ייתכנו משפטים סינתטיים אפריורי, אתם מבינים שעכשיו בעצם כל תשובה לשאלה הזאת, תפיל את הראיה שלנו. כי אם יש תשובה טובה לשאלה הזאת, אז לא צריך להגיע לקיומו של אלוקים. אז בואו נראה איזה תשובות אפשר לתת לשאלה הזאת. התשובה של קאנט עצמו הייתה מה שהוא קרא המהפכה הקופרניקאית. כן, כמובן המהפכה הקופרניקאית המקורית הייתה של קופרניקוס. אבל הוא טען שהוא עושה מהפכה קופרניקאית שנייה. והוא אומר, מה עשה קופרניקוס? מה הייתה המהפכה של קופרניקוס? במקום להסתכל על הפלנטות שסביבי, על הגלקסיות שסביבי, מנקודת המבט שלי, כאילו שהן כולן נעות סביבי, בואו נסתכל על זה מנקודת המבט של השמש, על הפלנטות שבגלקסיה שלנו, כן? מנקודת המבט של השמש. ואז פתאום מתברר שהכל מסתדר בצורה מדהימה, הכל זה מסלולים מעגליים או אליפטיים, פשוטים יחסית, במקום כל הבלגן שהיה כאשר שמנו את ראשית הצירים על כדור הארץ. זאת אומרת, לפעמים שינוי נקודת המבט או היפוך של נקודת המבט, במקום להסתכל מהארץ אל השמש, בואו נחשוב שאנחנו מסתכלים מהשמש אל הארץ. אוקיי? אז שינוי נקודת המבט בעצם פתאום מבהיר את התמונה ומסלק הרבה מאוד קשיים שהיו לנו בתמונה הזאת, או מורכבויות שהיו לנו בתמונה הזאת. מעין זה בעצם אומר כאן, בואו נסלק את הקשיים על ידי שינוי נקודת המבט. מה זאת אומרת? אנחנו בעצם מניחים בדרך כלל שאנחנו עומדים מול העולם. אנחנו מסתכלים על העולם, צופים בו, מתארים אותו, המדע זה בעצם הכלי שלנו לתאר את איך מתנהל העולם. אז יש אנחנו, מולנו יש את העולם, ואנחנו מנסים להכיר את העולם. ועל זה שואל דיוויד יום בצדק, איך אתה יודע שאתה מכיר נכון את העולם אי שם בחוץ? כן, מי אמר לך שאתה קולע נכון? ההתאמה, כן, בין התמונה שיש לך בהכרה שלך לבין מה שקורה בעולם, אין לה הצדקה. מי אמר שיש התאמה כזאת? אבל אומר קאנט, בואו נהפוך את נקודת המבט. הוא רוצה לטעון, זה הטיעון הטרנסצנדנטלי של קאנט, הטיעונים טרנסצנדנטליים של קאנט, שבעצם המדע לא עוסק בעולם עצמו. המדע עוסק בעולם כפי שאני תופס אותו. נכון? שאני מדבר על תופעה מדעית כלשהי. אני לא מדבר על איך שהיא קורית בעולם, אני מבין על איך שהיא קורית אצלי בהכרה, איך שאני תפסתי אותה. זה הדבר היחידי שאני יודע. אני לא יכול לדבר על העולם כשלעצמו, כמו שאומר כאן, אני מדבר על העולם כפי שהוא נתפס בעיניים שלי. עכשיו, זה ההבחנה שהוא עושה בין נואומנה, שזה העולם עצמו, לבין הפנומנה, שזה העולם כפי שאני תופס אותו, הפנומנולוגיה של העולם, איך שאני תופס את העולם. וטענתו היא, זה המהפכה הקופרניקאית שלו, זה שהמדע לא עוסק בנואומנה, הוא עוסק בפנומנה. הוא לא עוסק בעולם כשלעצמו, אין לנו גישה לעולם כשלעצמו. הוא עוסק בעולם כפי שאנחנו תופסים אותו. למה זה חשוב? אז קאנט אומר, בגלל שאם באמת החוקי המדע לא עוסקים בתופעות שבעולם, אלא בתופעות שבהכרה שלנו, אז זה כבר פחות מפתיע שזה עובד. זה פחות מפתיע שההכרה שלנו, אולי גם אם נוצרה במקרה, עדיין מתארת נכון את מה שקורה בעולם, כי זה לא בעולם, זה בעולם כפי שהוא נתפס בהכרה. ולכן בעצם אומר קאנט, הסובייקטיביות שלנו קיימת לא רק בתופס, אלא גם בנתפס. זאת אומרת, גם בעולם שאותו אני כאיש מדע מנסה לתאר, גם העולם בעצם נמצא בתוכי, לא רק הכלים המחשבתיים והתצפיתיים שבהם אני משתמש, שהם כלים שלי. גם התופעות שבהן אני מטפל, גם הן בעצם נמצאות בתוכי. ולכן אומר קאנט, אז מה הפלא שהכלים שלי עובדים? הכלים שלי עובדים על דברים שנמצאים אצלי בתוך ההכרה. זה לא, אני לא שואל את השאלה, מה, איך קורית ההתאמה ביני לבין העולם? זה לא התאמה ביני לבין העולם, זה התאמה ביני לביני, בין העולם כפי שאני תופס אותו. או אם אני אתרגם את הניסוח של קאנט יותר, אז אני אומר, העולם עצמו עובר איזשהו סינון, כן? כאשר אני תופס אותו באמצעות החושים, באמצעות השכל שלי, והתמונה שנוצרת אחרי הסינון הזה, היא מתאימה לקטגוריות המחשבה שלי. כי זה לא העולם עצמו, זה העולם שעבר סינון של קטגוריות המחשבה והתצפית שלי. אז לכן הוא אומר כאן, זה יכול לפתור את השאלה, למה אנחנו מניחים שהכלים שלנו הם אמינים. עכשיו, זאת התשובה של קאנט, התשובה הזאת, לדעתי, לדעת רבים וטובים ממני גם, לא מחזיקה מים. תשובה גרועה. למה? בואו ננסה לחשוב בעצם, נניח שבעולם עצמו, אולי אני אנסח את זה ככה, תראו. בואו ניקח דוגמה, דוגמה שכבר הזכרתי יותר מפעם אחת אפילו, הדוגמה של הצבעים, כן, החדר של מרי. אז אני רואה משהו בצבע ירוק. הצבע הירוק לא באמת קיים בעולם עצמו. הצבע הירוק הוא תופעה הכרתית, תודעתית. הוא קיים אך ורק אצלי בתוך ההכרה. בעולם עצמו קיים כנראה איזשהו מבנה גבישי, שגל אלקטרומגנטי שנשבר עליו, מוחזר אליי רק בגל הירוק. ולכן אני רואה את החפץ הזה בצבע ירוק, את העצם הזה. בצבע ירוק. אבל הצבע הירוק קיים רק אצלי בהכרה. אותו דבר עם קולות, הקולות והמראות וכל הנתונים החושיים בעצם קיימים רק אצלי בהכרה, הם לא קיימים בעולם עצמו. אבל זה כמובן לא אומר שכל מה שאני אומר זה סטייטמנט עליי, אלא אני משתמש בשפה הסובייקטיבית שלי, הפנומנלית שלי, כדי לתאר את העולם עצמו. כשאני אומר שהחפץ הזה שמולי הוא ירוק, אמרתי משהו על החפץ, לא עליי. רק השתמשתי בשפה שהיא שפה של ההכרה שלי, הצבעים. אבל בעצם התכוונתי לומר, יש לו מבנה גבישי כזה וכזה, ונשבר בו אור, ומחזיר את האורך גל הזה, שאני רואה אותו כצבע ירוק. כן, אם עץ נופל ביער, ואף אחד לא נמצא שם, האם הוא משמיע קול? התשובה היא כמובן לא. הוא לא משמיע קול, כי קול זה דבר שנוצר רק כאשר גל אקוסטי פוגע באור הטוף. אם יש גל אקוסטי בעולם, הוא לא עושה קול. הכל נוצר בהכרה כשאני שם את האוזן שלי וגל אקוסטי פוגע באור הטוף. אז אצלי בתוך ההכרה נוצר קול. לכן קולות ומראות אלה תופעות הכרתיות, ולא תופעות בעולם עצמו. עכשיו, אבל זה, בטעות יש פרשנים של קאנט שחושבים שקאנט בעצם מדבר על, 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 על דברים סובייקטיביים ולא על העולם עצמו, אבל זה לא נכון. קאנט מדבר על שפה סובייקטיבית כדי לתאר את העולם החיצוני, את העולם האובייקטיבי. אני, כשאני אומר שלמשהו משמיע קול כזה, או יש לו צבע כזה וכו', זה רק שפה משלי לתאר את מה שקורה שם בחוץ. לכן אם מישהו אומר, אני רואה צבע ירוק, ומישהו אחר אומר, מה פתאום, זה אדום, יש לנו ויכוח. אם זה היה רק סטייטמנט עליי, לא היה לנו שום ויכוח, אצלי בהכרה יש צבע ירוק, אצלו בהכרה יש צבע אדום, מה הבעיה? לא, זה טענה לעולם, מה הטענה? שבעולם עצמו יש איזשהו, לחפץ בעולם עצמו, יש איזשהו מבנה גבישי, שהצבע שאותו תופסים בני אדם כשמסתכלים על, המבנה, על אור שנשבר מהמבנה הזה, הוא אדום או ירוק. פה יש לנו ויכוח. אז הוויכוח מנוסח בשפה סובייקטיבית שלי, אבל זה ויכוח על משהו שקורה בעולם. ולכן קאנט מנסה להסביר לנו דבר, איך המדע מתאר את העולם עצמו, אבל בכל זאת אפשר להאמין לקטגוריות האפריוריות שלי, כאשר אני משתמש בהן בתיאור העולם. עכשיו, וזאת הבעיה אבל של קאנט, זה מה שהוא ניסה להגיד, אבל זאת הבעיה. בואו ננסה לחשוב על החוק השני של ניוטון. החוק השני של ניוטון קובע יחס בין כוח לבין תאוצה. הכוח שווה למסה כפול תאוצה. אז אם אני מפעיל כוח של 4 ניוטון על גוף, והמסה שלו היא קילוגרם אחד, אז התאוצה שלו תהיה 4 מטר לשנייה בריבוע. 4 שווה 1 כפול 4. אבל כוח שווה מסה כפול תאוצה. עכשיו השאלה, מה באמת התאוצה האמיתית של הגוף בעולם? לא איך אני תופס את התאוצה של הגוף. אז מה אתה רוצה להגיד לי? שהתאוצה של הגוף בעולם היא בעצם 2, רק אני רואה אותה כ4, או התאוצה של הגוף בעולם היא 2, תאוצות של גופים שהם 2 במצב כזה אני לא אראה אותם. אני אראה רק גופים כאלה שמצייתים לחוק השני של ניוטון. איכשהו אני עושה פילטריזציה, כן, סינון של התופעות, ולכן ההכרה שלי יכולה לראות אך ורק תופעות שמתאימות לקטגוריות המחשבתיות שלי. וזה אומר, לחוק השני של ניוטון. הרי זה ממש מדע בדיוני. כשיש גוף שינוע בתאוצה של 2, אין מניעה שאני אראה אותו. כל עוד הכוח והמסה שלו מתאימים לחוק השני של ניוטון. אבל אם הכוח והמסה שלו לא מתאימים לחוק השני של ניוטון, אז אני פשוט לא אראה אותו פתאום. מה? למה שאני לא אראה גוף שנע בתאוצה של 2, כשבנסיבות אחרות גוף שנע בתאוצה של 2 אני כן רואה? אתם מבינים? הכל יכול להיות, יכול להיות שיש פה איזשהו שד מטעתע של דקארט, כן? שמישהו מטעתע בי, כל פעם מראה לי דברים, מושך ממני דברים, עושה ממני צחוק. אבל הטענה הזאת היא לא טענה שהיא יותר סבירה מאשר הטענה שהחושים הם אמינים. אני לא רואה במה הרווחנו בטענה הזאת לעומת הקושי שבו עמדנו קודם. הטענה הזאת היא לחלוטין ספקולטיבית ואין לה שום בסיס. אז למה שאני אאמץ אותה כדי להסביר דברים אחרים שהם חסרי בסיס? מה הרווחתי? מין איזה שדים שמשגעים אותי ומארגנים לי את התצפיות שאני רואה בדיוק בהתאם לקטגוריות המחשבתיות שלי. במילים אחרות אני אומר כך, גם אם אני מקבל שכל מה שאני אומר על העולם נאמר בשפה הסובייקטיבית ההכרתית שלי, עדיין יש הבדל בין הכרה לבין חשיבה. האילוצים המחשבתיים שלי הם לא האילוצים ההכרתיים שלי. האילוצים ההכרתיים שלי קובעים מה אני אראה ומה אני לא אראה. האילוצים המחשבתיים שלי קובעים מה תהיינה התכונות של מה שאני אראה, כמו החוק השני של ניוטון. אין קשר ביניהם. אני יכול לראות משהו מבחינת האילוצים של הפרספציה, כן, של התפיסה, אני יכול לראות משהו שלא מקיים את החוקים של האילוצים המחשבתיים שלי. אני פשוט הופתע. אני אראה שהחוקים המחשבתיים שלי לא נכונים, אבל אין שום סיבה שאני לא אראה את זה. לכן האילוצים ההכרתיים, לא, אין לנו שום אינדיקציה לזה שהם חופפים לאילוצים המחשבתיים, ולהפך. אבל אם אין חפיפה, או אין לנו בסיס להניח שיש חפיפה, אז השאלה נותרת בעינה. אז קאנט לא הציע שום פתרון לקושי שהוא העלה. עכשיו, אני רוצה להרחיב קצת את היריעה ולומר כך, יש איזושהי תחושה שמלווה את העיסוק בפילוסופיה, שפילוסופיה יש המון שיטות, וכיוון שזה לא מדע, אי אפשר לבדוק את זה במעבדה, ולהכריע איזה מהשיטות נכונה, אז בעצם אין טעם להתעסק עם זה. בסדר, זה יש הגות כזאת, הגות אחרת, כל אחד ממציא את הסברות קרס שלו, ובסופו של דבר אי אפשר להתקדם. כן, תחושה מאוד חזקה אצל הרבה אנשים לגבי פילוסופיה. אני חושב שהשאלה שאנחנו עוסקים בה כאן היא דוגמה מצוינת למה התחושה הזאת לא נכונה. השאלה שאותה שאלתי כאן זה בעצם שאלת ההתאמה בין השכל לבין העולם. כן, למה מה שהשכל שלי אומר, למה אני מניח שהוא גם באמת מתאים למה שקורה בעולם עצמו. עכשיו, לשאלה הזאת הועלו כמה תשובות לאורך ההיסטוריה, אני לא יודע כמה, 8-10 תשובות לאורך ההיסטוריה הפילוסופית. את התשובות האלה סוקר אוגו ברגמן בספר שלו מבוא לתורת ההכרה, אפיסטמולוגיה. הפרק התשיעי נקרא הסכלנות של העולם, סכלנות בסין חף, כן, ההתאמה של העולם לחשיבה השכלית שלנו. והוא בעצם מציג את זה כבעיה יסודית של האפיסטמולוגיה הפילוסופית, כן, הבעיה הכי יסודית של האפיסטמולוגיה זה למה יש אפיסטמולוגיה. זאת אומרת, איך אפשר להאמין לאפיסטמולוגיה שלנו? והוא עובר על סט של תשובות שניתנו לאורך תולדות הפילוסופיה, ושולל אותן אחת אחרי השנייה. בין היתר גם את התשובה הקנטיאנית. עכשיו השאלה היא, אז מה נשאר? אם אף תשובה לא מסתדרת, השאלה מה נשאר? עכשיו, לדעתי הדבר היחידי שנשאר פה, זה אמונה באלוקים. זאת אומרת, האמונה באלוקים בעצם אומרת, כיוון שאני מניח שאלוקים מתאם בין צורת החשיבה שלי לבין מה שקורה בעולם, הוא נתן לי איזשהם כלים, שהם כלים אמינים, הם לא נוצרו במקרה, אם נחזור לרכבת לסקוטלנד, הראייה שלי או השכל שלי או החושים שלי לא נוצרו במקרה, הם נוצרו על ידי גורם שיצר אותם באופן שהוא אמין, שאני יכול לקבל את התוצרים שלהם כתיאור אמין של העולם. אז זה יכול להסביר למה אני מניח שיש התאמה בין זה לבין זה. איך אני יודע שיש אלוקים? זו תחושה בלתי אמצעית, אינטואיציה, מה שלא יהיה. אתם יכולים להגיד, אולי אני טועה שם, אבל בסוג הראייה שאני מדבר עליו כאן, הראייה התיאולוגית בעצם אומרת, אולי אני טועה ואולי לא, אבל אם אני מאמין לחושים, אז אני מניח שיש אלוקים. יכול שאני טועה ואין אלוקים ולא צריך להאמין לחושים. אבל אם אני מאמין לחושים, אז אני בעצם מניח במובלע שיש אלוקים. כן, זוכרים, זה האופי ההיפותטי של סוג הטיעון הזה. זה היפותטי. אם אתה מאמין לחושים, אז יש אלוקים. אתה תמיד יכול להגיד, כן, אני לא מאמין לחושים, ואז אתה לא צריך להאמין באלוקים. אבל אם אתה מאמין לחושים, אז אתה בעצם מניח שיש אלוקים. עכשיו,
ברגע שזה תלוי באדם, האדם האחר יגיד, הסיכוי שיש אלוקים הוא כל כך קטן, שזה לא חשוב.
נכון.
עוד דוגמה, דיברנו בעבר על השיטה של המולטיברס. אחד אומר שיש הרבה עולמות וכן הלאה. זה אחד אומר, הסיכוי שיש מולטיברס הוא כל כך קלוש, חייב להיות אלוקים. ואני קורא בספרים שמביאים את שניהם, אומרים, סיכוי שיש אלוקים זה אפס. ולכן אני מאמין במולטיברס. Okay. כל אחד מאמין במה שהוא רוצה.
בשאלה של המולטיברס טיפלנו ב... כשדיברנו על הראייה פיזיקו-תיאולוגית, ושם אני חושב שעניתי על זה. בהקשר שלנו זה עולה מכיוון הפוך שאני אגיע אליו עוד רגע. זה בכיוון שלנו, אבל אני רוצה לחדד, לכן נתתי את כל ההקדמה המתודולוגית לסוגי הטיעון, סוג הטיעון הזה שהוא סוג טיעון חדש, אחר, הפוך ממה שמקובל בפילוסופיה. אני לא רוצה להוכיח שיש אלוקים. אתה תמיד יכול להגיד לי, תראה, אני לא מאמין בחושים שלי, ולכן אני פטור מהמסקנה שיש אלוקים. מה שאני רק רוצה לומר זה ככה, אם אתה מאמין לחושים שלך, אז אתה לא פטור מהמסקנה הזאת. אז אתה מניח שיש אלוקים. אתה יכול להגיד, תראה, אני לא מאמין לחושים שלי, ואז לא, ואז אין אלוקים. אני מדבר רק לאנשים שמאמינים לחושים שלהם, ולתפיסות האפריוריות שלהם, ולכל מה שדיברתי קודם. ולכן, כמובן, מי שלא יקבל את ההנחה, גם לא צריך לקבל את המסקנה, זה נכון בכל טיעון. אז, אבל אני רק רוצה לומר, דבר אחד אתה לא יכול לעשות. להגיד שכתובת האבנים נוצרה במקרה ולהתחיל להרוז את המזוודה. זה בלתי אפשרי. וזה מה שאני רוצה לטעון גם כאן. ולכן אני משאיר שתי אפשרויות. או לחשוב, אני לא מאמין לחוקים המדעיים, לתצפית שלי, לתובנות האפריוריות שלי, ואז אני גם לא צריך להניח שיש אלוקים. אפשרות שנייה, אני כן מאמין, ואז אני כמובן בהכרח, במובלע, מאמין שיש אלוקים. אבל אין אפשרות להאמין למדע ולחושים ולחשיבה הרציונלית שלי, ובכל זאת להניח שאין אלוקים. אפשרות כזאת לא קיימת. אני צריך לבחור אחת משתי האפשרויות הראשונות. עכשיו, כל אחד שישר עם עצמו, ויגיד, אני כן מאמין לחושים ולמדע ולחשיבה שלי, לי הוא תמיד יכול להגיד שהוא לא מאמין. אבל שיגיד את זה לעצמו, לא לי. אם הוא עצמו באמת לא מאמין לזה, אז בסדר גמור. אבל אם הוא מאמין לזה, אז שידע לו כשהוא עומד מול מראה, שהוא בעצם מאמין באלוקים. זאת הטענה. עכשיו, כשעוברים על כל תשובות שניתנו בתולדות הפילוסופיה לשאלה הזאת, פוסלים את, אוגו ברגמן פסל את כולם. עכשיו תראו, הוא לא עשה את זה, הוא אמנם מתקרב בסוף ימיו ליהדות, אפילו קצת קיים מצוות נדמה לי, אבל היה יהודי, זאת אומרת לא התכוונתי שהוא התגייר, כן? אבל התקרב לדתיות יהודית. אבל את הספר הזה הוא כתב בלי קשר, זה מבוא פילוסופי לאפיסטמולוגיה, זאת אומרת זה מבוא לתורת ההכרה, הוא סוקר את התשובות לשאלה הזאת ושולל את כולם. עכשיו תראו שני משפטים נורא יפים שהוא כותב. דווקא כמשיח לפי תומו, זה תמיד הדבר הכי יפה. תראו פה. ואולם אם נכשלו כל הניסיונות האלה, להסביר את האמון שלנו בכלים האפיסטמיים, הלא נשארת טענתו של יום בכל תוקפה. עקרון החוקיות של הטבע, עקרון העליון של המדע בכלל, ומדע הטבע בפרט, עקרון זה המונח ביסודו של כל חיפוש במדע, נשאר בלי הוכחה. אוקיי? הוא נשאר בלי הוכחה. ואז מה? אין ברירה, אלא, תראו מה הוא כותב, זאת המסקנה, אם לא נחפוץ לחתוך את הקשר הגורדי של הוכחת סחלנותו של העולם על ידי הנחה מטאפיזית, כגון ערבותו של האל, זה דקארט, הרמוניה קבועה מראש של לייבניץ, או פעולת השכל על ההרגשה הקודמת לתודעה, אידיאליזם הסובייקטיבי, כן להגיד שהכל זה סטייטמנט עלינו, לא נשארה לפנינו דרך אחרת, אלא לראות בסחלנות העולם הנחה מכוונת, רגולטיבית, את דרכו של המדע. או במילים אחרות, אי אפשר להאמין לחושים. זאת הנחה מתודולוגית, זה לא סטייטמנט על העולם, מה שקראתי אקטואליזם. עכשיו, מי שלא אקטואליסט, אז הוא אקטואליסט. מי שלא אקטואליסט, זאת אומרת, מי שמאמין לחושים שלו ולעקרון הסיבתיות ולאינדוקציה ולהנחות המדעיות, ומילה גם לחוקים המדעיים, הוא לא רואה את זה רק הנחה מתודולוגית, אבל אין לי מושג אם היא נכונה או לא. אלא הוא אומר, זה גם, בעיניי גם סביר שזה נכון, לא ודאי, אבל סביר שזה נכון, אז הוא לא יכול לראות בזה רק ראייה, הנחה מתודולוגית. אז מה נשאר? הנחה מטאפיזית, נכון? ההנחה המטאפיזית, כגון ערבותו של האל, זה הדבר היחידי שנשאר. אתם רואים שהוא דווקא כמי שבסופו של דבר דוחה את המסקנה הזאת, דווקא הוא מציב את השאלה במלוא העוצמה, אחרי שהוא סקר את כל התשובות האפשריות בתולדות הפילוסופיה שניתנו לשאלה הזאת, הוא שלל את כולם, ואז הוא אומר, אוקיי, אז באמת אי אפשר לראות בחוקי המדע טענות על העולם עצמו. אלה ארגונים מתודולוגיים שאנחנו עושים בתוכנו פנימה. זה לא טענות על העולם. אז אני שואל, אוקיי, ומי שבכל זאת מניח שזאת טענות, אלה טענות על העולם, שמאמין לחוקי המדע, והרי אנחנו רואים שזה גם עובד בסופו של דבר, אז הוא צריך להניח שבכל זאת יש פה איזשהו נימוק, איזשהו טעם לאמון הזה שאנחנו נותנים בכלים המדעיים, התספיתיים והמחשבתיים. וזה, הוא אומר, הדבר היחידי שנשאר, זה ההנחה המטאפיזית כגון ערבותו של האל. זאת אומרת שבעצם, למרות שהוא כמשיח לפי תומו לא רוצה להיכנס לערבותו של האל, הוא עצמו אומר שזה הדרך היחידה האפשרית להאמין לחוקי המדע באופן אינפורמטיביסטי ולא אקטואליסטי. זאת בעצם הטענה שלו. ואם אני חוזר אלינו, אז לכאורה יש המון גישות בפילוסופיה, כמו שאמרתי, 8, לא יודע, 10, תשובות שהוצאו לשאלה הזאת לאורך ההיסטוריה של הפילוסופיה. אבל הנה, תראו, יש, אפשר להגיע למסקנות באופן פילוסופי. זה לא נכון שהכל נשאר פתוח. את כל הנימוקים האלה דוחים, נימוק הקנטיאני הסברתי, האחרים עוד יותר חלשים ממנו, את כולם דוחים, ואנחנו נשארים עם השאלה שאי אפשר לברוח ממנה, שאלה פילוסופית שאי אפשר לברוח ממנה. יש לנו רק אחת משתי דרכים, כמו שהוא אוגו ברגמן בעצמו, בתור מומחה בתחום הזה בפילוסופיה, זה מה שהוא אומר, יש לכם שתי דרכים, אתם צריכים לבחור ביניהם. או שמדובר רק בהנחות מתודולוגיות, המדע הוא לא טענות על העולם, המדע הוא טענות עלינו, זה מה שקראתי אקטואליזם, או שהמדע הוא טענות על העולם, אינפורמטיביזם, אבל אז צריך את הערובה של האל. זאת אומרת, כי בלי זה אין לזה שום הצדקה. זהו, זאת הבחירה, שאפשר לבחור או את זה או את זה. אבל אתה לא יכול להגיד, אני לא רואה בזה הנחות מתודולוגיות, אני מאמין לחוקי המדע, אבל אני אתאיסט. זה לא עובד, זה לא קונסיסטנטי.
אבל אנשים כמו סטיבן הוקינג,
הם לא קונסיסטנטיים, ברור.
אוקיי, אבל הוא לא האמין באלוקים, והוא היה...
הוא חשב שהוא לא מאמין באלוקים.
במדע.
הוא חשב שהוא לא מאמין באלוקים. אני טוען שאנשים מהסוג הזה, שרואים את המדע ככלי שמדבר על העולם, לא כהנחה מתודולוגית, הם בעצם מאמינים סמויים באלוקים, או שהם בלתי עקביים. אחד משתיים. עכשיו, אם אתה רוצה את העקרון החסד, מה שנקרא, charity principle, אז נדון אותו לקו זכות, ונגיד שהוא בעצם מאמין סמוי באלוקים, ולא שהוא לא עקבי. אבל זה מה שאני טוען על כל, ובסך הכל נדמה לי שכמעט כל אדם סביר, לא רואה במדע רק הנחות מתודולוגיות. הוא מאמין למדע כמשהו שמתאר את העולם. ולכן בעיניי, כל אדם סביר צריך להסיק את המסקנה שהוא בעצם מאמין באלוקים, גם אם הוא לא מודע לזה. אז הוא מאמין, לא מודע. אבל עדיין, הוא מאמין באלוקים.
סטיבן הוקינס דיבר נגד זה, זה לא...
כי הוא לא היה מודע, הוא חשב שהוא לא מאמין באלוקים, אבל הוא טעה. זה המשמעות של הטיעון הזה. הטיעון הזה בעצם מראה לבן אדם, תשמע, אתה לא עקבי. אם אתה חושב שכתובת האבנים הזאת נוצרה במקרה, אבל אתה מתחיל להרוז את המזוודה ומתכוון לרדת מהרכבת, אתה לא עקבי. אז אחת משתיים. או שבמובלע, אולי אתה לא מודע לזה, אבל במובלע אתה מאמין שכתובת הזאת סודרה על ידי מישהו, או שאתה באמת לא עקבי ותפסיק להרוז את המזוודה. אתה לא צריך להרוז את המזוודה, אין לזה שום בסיס. זאת בעצם הטענה. זה ברירה אכזרית, אבל זאת הברירה שעומדת בפני האנשים. עכשיו תשימו לב מה, אולי עוד הערה, יש ספר אחר של הוגו ברגמן, זאת תעלומה פרשנית בעיניי, אני צריך פעם לשאול אנשים שמכירים קצת יותר את האיש ואת הגותו, יש לו ספר אחר להוגו ברגמן שנקרא הוגי הדור, והספר ההוא נותן סקירה על הגויות של הוגים מודרניים, כן, הוגים בעצם של תחילת המאה ה-20, מחצית הראשונה של המאה ה-20, הוגי אותו דור שעליו הוא דיבר. עכשיו, בהקדמה לספר שם, הוא חוזר על השאלה הזאת, ושם הוא אומר שאלוקים הוא ההסבר האולטימטיבי והיחיד המתבקש. עכשיו, כשהסתכלתי קצת מתי נכתבו הספרים, הוגי הדור יצא הרבה לפני מבוא לתורת ההכרה. אז זה קצת מוזר. במבוא לתורת ההכרה הוא אומר, אם לא נרצה את הערבות של האל, אז אין ברירה אלא להניח שאלה טענות מתודולוגיות, החוקי הטבע הם הנחות מתודולוגיות על העולם. ובהוגי הדור הוא אומר, לא, לא, יש אלוקים, ולכן אפשר לקבל את זה כטענות על העולם עצמו. ואני יודע שזה מתאים דווקא להוגו ברגמן המאוחר, לא המוקדם. כן, מאוחר הוא חזר להאמין באלוקים ואפילו לקיים מצוות. אז זאת שאלה פרשנית מעניינת לגבי הגלגולים שעבר הוגו ברגמן עצמו, אני לא יודע תשובה לזה. בכל מקרה, אבל בהקדמה להוגי הדור תוכלו למצוא גם את המסקנה כפי שאני מציב אותה כאן. אז אני רוצה להסביר מה בעצם מצאנו כאן. הטענה של הראייה פיזיקו-תיאולוגית היא טענה שאומרת כך, אם אתה משתמש בכלי המחשבה הרציונלית, אתה חייב להגיע למסקנה שיש אלוקים. זאת אומרת, כלי המחשבה הרציונלית מובילים אותך למסקנה שיש אלוקים. כי העולם הוא מורכב, דבר מורכב לא נוצר במקרה, ולכן יש אלוקים. אני מניח את המחשבה הרציונלית, מגיע למסקנה שיש אלוקים. פה, אני אומר, אני עושה את הדרך ההפוכה. אני אומר, אם לא היה אלוקים, לא יכולתי להניח את המחשבה הרציונלית. אם אני מניח את המחשבה הרציונלית, רק אלוקים הוא זה שמאפשר אותה. זאת אומרת, אלוקים הוא הבסיס למחשבה הרציונלית, לא המחשבה הרציונלית היא הבסיס לאמונה באלוקים. זה שתי הסתכלויות הפוכות על היחס בין חשיבה רציונלית לבין אלוקים. אני בעצם רוצה לטעון פה, זה שבלי אמונה באלוקים אין רציונליות. לא שהרציונליות מולידה או מנביעה, כן, אפשר להסיק ממנה את קיומו של אלוקים. אלוקים הוא התנאי לזה. בלי אמונה באלוקים אתה לא יכול להשתמש בכלי החשיבה הרציונלית. מי שלא מאמין באלוקים הוא לא רציונלי. הוא לא רציונלי לא כי האמונה באלוקים נכונה. זה הראייה הפיזיקו-תיאולוגית, שאומרת שאם אתה לא מאמין באלוקים, אז אתה זורק טיעון פילוסופי חזק, אז אתה סתם לא חושב בצורה רציונלית. כאן אני רוצה לטעון משהו הרבה יותר עמוק. אם אתה לא מאמין באלוקים, אין לך הצדקה להשתמש בכלי החשיבה הרציונלית. כי זו הצדקה היחידה לזה. ולכן זה נורא מוזר שנוצרה תדמית בעולם, שחשיבה רציונלית זה אנטיתזה לאמונה באלוקים. אמונה באלוקים זה כאילו האנשים הלא רציונליים. והחשיבה הרציונלית זה האתאיסטית, כן? זה מי שלא מאמין באלוקים. זה מגוחך מכל מובן שאני מצליח לחשוב עליו. זה בדיוק הפוך. זה אנשים שמנחמים את עצמם בנחמת שוטים. זאת אומרת, אני חושב שבלי אמונה באלוקים אין שום בסיס לאמון שאנחנו נותנים בחשיבה הרציונלית. אין שום בסיס והצדקה לשימוש בכלי החשיבה הרציונלית. ואני אזכיר לכם אולי את מה שאמרתי לכם במבוא המתודולוגי. כאן אנחנו בעצם מגיעים לטענה הזאת, רגע. אני משתף אתכם הרגע עם המסך. אני אזכיר, אני עשיתי את זה כבר פעם במבוא, עכשיו אני רוצה להראות לכם למה המבוא היה מיועד. כאן אני סוגר את המעגל. הטענה היא שאם יש לי הנחה כזאת, שאם A אז B, אפשר לבנות עליה שני סוגי טיעון. כן, אם, אני יכול להניח, אם A אז B, זאת הנחה ראשונה, הנחה שנייה A, מסקנה B, אם יתנו לי שוקולד, אז אני ארגיש טוב, נתנו לי שוקולד, מסקנה, אני מרגיש טוב, אוקיי? אז זה כיוון אחד. אני יכול, דרך אותה הנחה עצמה, A גוררת B, אבל ההנחה שנייה תהיה לא B, והמסקנה תהיה לא A. גם זה טיעון תקף. אם יתנו לי שוקולד, אני ארגיש טוב. אם אני לא מרגיש טוב, כנראה לא נתנו לי שוקולד. כי אם היו נותנים לי, הייתי מרגיש טוב. נכון? אלה שני טיעונים, שניהם תקפים לוגית, ושניהם בנויים על ההנחה ההיפותטית ש-A גוררת B. מה שאנחנו בעצם אומרים כאן, זה בדיוק את הנקודה הזאת. אני אומר שמתוך החשיבה הרציונלית יוצא, רגע, זאת אומרת שאלוקים בעצם, רגע, אם אין, נגיד ש-A זה אין אלוקים. בי זה החשיבה הרציונלית והמדע אינם אמינים, בסדר? עכשיו אני אומר, אם אין אלוקים, אז אין בסיס לחשיבה הרציונלית, אז החשיבה הרציונלית היא לא אמינה. עכשיו אפשר להגיד, אפשר לקחת את זה לכיוון השני ולהגיד, אוקיי, אז אם לא בי, רק מי שחושב שהחשיבה הרציונלית והמדע הם כן אמינים, אז הוא חייב להגיע למסקנה שלא A. זאת אומרת, שלא נכון שאין אלוקים, שיש אלוקים. ההנחה היא זה שבלי אלוקים אין בסיס לחשיבה הרציונלית. אבל אני יכול להשתמש בזה בכיוון ההפוך באופן לוגי ולהגיד, מי שמאמין בחשיבה הרציונלית משיג את המסקנה, אז יכול להשיג את המסקנה שהוא כנראה גם מאמין באלוקים. אוקיי? וזה טיעון לוגי תקף, זה לא wishful thinking. זה טיעון לוגי תקף. אתה יכול כמובן להניח שאתה לא מקבל את ה... זאת אומרת, זה לא נכון, אתה מאמין בבי, חשיבה רציונלית באמת לא אמינה בעיניך. אם אתה מאמין בבי, אז לא אמרתי כלום. אבל אם החשיבה הרציונלית אמינה בעיניך, המדעית, אז אתה בהכרח מאמין באלוקים. לכן זה, הדרך הטיעון הזאת היא בעצם דרך שהולכת אחורה, כאילו, מהמסקנה אל ההנחה. זה לא באמת כך, היא הולכת מהסיפה של הגרירה אל הרישה של הגרירה, אבל עדיין יש פה הנחות ומסקנה שנובעת מההנחות האלה. זה טיעון לוגי תקף, אין פה שום רמאות. אוקיי? אז זה המבנה של סוג הטיעון הזה. עכשיו, אני רוצה רק להצביע על עוד אספקט, עוד אספקט של הטיעון הזה, לפני שאני עובר לכל הערעורים שעלו כאן, האבולוציה והלמידה מהניסיון והכל, זה כבר אנחנו נעשה כנראה בפעם הבאה, אני מצטער שאני מושך את זה, אבל אני מנסה לעשות את זה באופן שיטתי. אני רוצה לדבר קצת על תופעה מרתקת שעמדו עליה הרבה פילוסופים ומתמטיקאים, ההשתאות הזאת שעומדת מול התופעה שספר היקום, כן, האמירה של גלילאו, שספר היקום כתוב בשפה של המתמטיקה. זאת אומרת שאנחנו יכולים להשתמש בשפה המתמטית כדי לתאר את מה שקורה בעולם. כן, אז גלילאו בעצם ככה התפעל, איך זה קורה, איך יכול להיות. אני רוצה לקשור את זה גם כן למהלך שאני עושה כאן. המתמטיקה בעצם מתארת את צורות החשיבה שלנו, איך אנחנו מסיקים מסקנות מתוך הנחות. מתמטיקה לא טוענת כלום על ההנחות וגם לא על המסקנות, אלא רק על הקשר בין ההנחות לבין המסקנות. הלוגיקה, המתמטיקה, כרגע אני לא מבדיל ביניהם. אבל מתברר שהדרכי החשיבה האלה שבסך הכל עוסקות בנו עצמנו, לא בעולם, לפחות בתפיסה המקובלת במתמטיקה, מתמטיקה לא עוסקת בעולם, היא עוסקת בעולם האידאות אם תרצו, או בנו, אבל לא בעולם האובייקטיבי שבחוץ, מתברר שהדבר הזה מאוד מאוד אפקטיבי כשאנחנו באים לתאר את מה שקורה בעולם. והשאלה איך זה קורה? אני חושב שהדבר הזה אינו אלא עוד פן של אותה שאלה ששאלתי כאן. איך יכול להיות שכלי החשיבה האפריוריים שלנו מתאימים, מתואמים עם מה שקורה בעולם עצמו? זאת בעצם הראיה מן האפיסטמולוגיה. ואני רוצה לטעון שזה אומר שהכלי החשיבה האלה, משהו או מישהו נטע בהם איזושהי התאמה למה שקורה בעולם, אחרת זה לא היה אמור לקרות. אחרת הייתי יכול להשתעשע במתמטיקה ובמה שקורה בתוכי עד אינסוף, אבל זה לא היה אמור להתברר ככלי רב עוצמה לתאר את מה שקורה בעולם. וזה מתברר כל הזמן ככלי כזה. עכשיו, אני רוצה לחדד קצת יותר את הטענה הזאת. תראו, באופן עקרוני, אני בדרך כלל, בניסוחים המקובלים של התמיהה הזאת, אני לא מבין אותה. זאת לא, זה לא תמוע בעיניי בכלל. למה? כי המתמטיקה עוסקת בקשר בין מושגים ורעיונות. כן, מושגים כאלה וכאלה, יש להם תכונות כאלה וכאלה, אז מכאן חייב להיות שיש להם גם תכונות כאלה וכאלה. אז יש קשרים בין רעיונות ובין טענות שהמתמטיקה עוסקת בהם. עכשיו, אם הקשרים האלה הם קשרים הכרחיים, אז אין פלא שהקשרים האלה גם מתקיימים בעולם. כן, אם המהירות היא נגזרת של המקום לפי הזמן, אז המקום הוא אינטגרל של המהירות לפי הזמן. זה לא מפתיע, שאם זה מתקיים, אז זה מתקיים. זה חייב להיות, זה המשפט היסודי של האינפי, נכון? שהאינטגרל זה הפעולה ההפוכה לנגזרת. אז התגלית המתמטית הזאת, זה שהיא משמשת אותי בעולם, זה לא מפתיע בכלל. זה חייב להיות ככה. זה שגם בעולם לכל משולש יש שלוש זוויות, זה לא מפתיע אותי. זה התכונה של משולש, יש לו שלוש זוויות. אין פה שום דבר שאמור להיות מפתיע. מה שכן מפתיע, וזה אני רוצה לחדד קצת יותר, מה שכן מפתיע זה שתורות מתמטיות שפותחו בלי קשר למה שקורה בעולם, נמצאות, לפעמים אחרי הרבה מאוד זמן, נמצאות פוריות ומועילות בתיאור של העולם עצמו. נגיד, כשאני מדבר על גיאומטריה, למשל, אני לא מופתע. כי הגיאומטריה, ברור שהיא פותחה מתוך הסתכלות על העולם. אתה מסתכל על העולם, ואתה מסתכל מה התכונות של דברים, ואז אתה בונה תורה מתמטית שקוראים לה גיאומטריה, או גיאומטריות, יש הרבה. אוקיי? אבל זה מתחיל מאיזושהי הסתכלות על העולם. נגיד, גיאומטריה לא אוקלידית, זה כבר פחות הסתכלות על העולם, אבל נגיד, זה הרחבה של הגיאומטריה האוקלידית. אבל לא יודע מה, תורת החבורות, או כל מיני מספרים מרוכבים, או כל מיני דברים מן הסוג הזה, אלה דברים שאנשים יצרו אותם לכאורה מדמיונם הקודח. זה לא תוצאה של הסתכלות, לא תוצאה פשוטה לפחות, של הסתכלות על העולם. ומתברר שאחרי שאתה יוצר את המושגים האלה ואת הטענות האלה, יש להם תוכן מאוד מאוד פורה, מורכב, מעניין, שבסוף למרבה התדמה חוזר ומשמש אותנו כשאנחנו באים לתאר את העולם. למרות שזה פותח בלי שום קשר למה שקורה בעולם. זה מפתיע. את הקשרים המתמטיים הבסיסיים, אם מתקיימות האקסיומות, אז מתקיימות גם התיאורמות או גם המשפטים. טוב, זה ברור. כי זה חייב להיות ככה, זה בדיוק מה שמראה לנו המתמטיקה. זה לא מפתיע. שאם בעולם, העולם שלנו יש לו גיאומטריה אוקלידית, אז סכום הזוויות במשולש בעולם שלנו הוא 180. זה לא מפתיע אותי בכלל, זה חייב להיות ככה. בגיאומטריה אוקלידית, סכום הזוויות הוא 180. מה שכן מפתיע אותי, זה שתורת המספרים המרוכבים, שפותחה על סמך איזושהי הכללה, לא קשורה לעולם, לא קשור בשום צורה שהיא, ומתברר שהיא מאוד מאוד שימושית בתיאור של העולם. או כל מיני מבנים כמו תורת החבורות, מרחבי הילברט, שדות, חוגים, מרחבים וקטוריים, כל מיני דברים מן הסוג הזה, כל מיני יצורים מתמטיים שונים ומשונים, שבסוף בסוף מתבררים ככלים מדהימים לתאר את העולם עצמו. זה מפתיע. כי זה אומר שמשהו בחשיבה שלנו כן נמצא במתואם למה שקורה מתואם למה שקורה בעולם עצמו. עכשיו, הטענה, אני אולי אבהיר את זה דרך משהו שאני חושב שכבר אמרתי אותו פעם, כשהייתי באוניברסיטה בתחילת תואר שני בפיזיקה, אז שמו אותי לתרגל קורס במכניקה. אז שאלתי את החבר'ה שם, האם לדעתם המשפט 2 ועוד 3 שווה 5, זה משפט שניתן להפרחה. טענה שניתנת להפרחה. האם הם יכולים להציע ניסוי שיפריך את התיאוריה הזאת, את הטענה הזאת? אז אחרי שככה קצת ניינתי אותם, הצלחתי להוציא מהם את מה שרציתי, כן, אפשר. קח סלסילה גדולה, שים לתוכה שני תפוזים, תוסיף שם עוד 3 תפוזים, ותספור כמה יש לך סך הכל. אם סך הכל אין לך 5 אלא 7 או 2, אז הפרחת את הטענה של 2 ועוד 3 שווה 5. אז לכאורה הטענה 2 ועוד 3 שווה 5 היא טענה בפיזיקה. אבל זה כמובן לא נכון. אני אשאל אפילו ברמה פרקטית. נגיד ששמתי 2, הוספתי 3, ספרתי ויצא לי 4. יש רק 4 תפוזים בתוך הסל. האם מישהו יעלה בדעתו להגיד, אוקיי, 2 ועוד 3 באמת שווה 4, לא 5? בחיים לא. אנחנו נגיד שהייתה טעות בניסוי, בלבלנו, תפוז אחד נעלם לנו, לא ספרנו טוב את התפוזים שהכנסנו, בחיים לא נוותר על הטענה 2 ועוד 3 שווה 5. למה לא? כי 2 ועוד 3 שווה 5 היא לא טענה על העולם. היא טענה על המושגים 2, 3 שווה ועוד. והקשר ביניהם מכתיב את זה ש2 ועוד 3 שווה 5, זה קשר הכרחי. הוא לא עומד להפרחה. אם הייתי מגלה, שבאופן עקבי, שהוספת תפוזים לתוך סל 2 ו-3 נותנת 4, המסקנה שאותה הייתי מסיק, זה שהוספת תפוזים לתוך סל לא מתוארת על ידי חיבור אריתמטי. החיבור האריתמטי הוא לא התיאוריה שזה המודל שלה. זה המסקנה שהייתי מסיק. למה אמרתי זה בתחילת קורס מכניקה? כי אמרתי להם, תראו, בואו אני אפריך לכם את הטענה ש5 ועוד 5 שווה 10. בואו ניקח גוף, ונפעיל עליו כוח של 5 ניוטון צפונה. עכשיו נפעיל עליו עוד כוח של 5 ניוטון מזרחה. מה סך הכל הכוח שפועל על הגוף? לכאורה מתמטית, 5 ועוד 5 שווה 10. התשובה כמובן לא נכון, 5 שורש 2, 7 ומשהו. למה? כי הכוחות האלה הם כוחות מאונחים, נכון? אז הכוח השקול הוא משהו שנמצא באלכסון בין הכוחות המאונחים, כן, כלל המקבילית, והאלכסון הזה הוא 5 שורש 2. אז 5 ועוד 5 שווה 7 ומשהו? הפרחנו את המשפט המתמטי ש5 ועוד 5 שווה 10? לא. הפרחנו את הטענה הפיזיקלית, שחיבור של כוחות מתואר על ידי חיבור אריתמטי. זה לא נכון. חיבור של כוחות צריך חיבור וקטורי, לא חיבור אריתמטי. אבל זאת טענה בפיזיקה, לא במתמטיקה. אנחנו לא נצליח להפריך את הטענות של החשבון הוקטורי, ולא את הטענות של האריתמטיקה במעבדה. אין שום סיכוי. מה שאנחנו יכולים במעבדה לעשות, זה להחליט איזה תיאוריה מתמטית מתאימה לתאר את הסיטואציה הפיזיקלית שבה אני עוסק. ההחלטה הזאת היא החלטה של פיזיקאי, לא של מתמטיקאי. וזה ניתן להפרחה. אם אתה חושב שאפשר על ידי חיבור אריתמטי לתאר את זה, אני יכול בניסוי לפרוח את זה ולהראות לך שלא נכון. צריך חיבור וקטורי. כי זו טענה בפיזיקה. את המתמטיקה אי אפשר להפריך. למה? כי היא לא עוסקת בעולם. מתמטיקה לא עוסקת בעולם, היא עוסקת בקשר בין רעיונות. העולם יכול להיות שהוא מודל לתורה מתמטית או לתיאוריה מתמטית כלשהי. זה בשפה של תורת המודלים, כן, של מתמטיקאים, אז הם אומרים, מציאות כלשהי שמקיימת את ההנחות של תורה מתמטית, המציאות הזאת נקראת מודל של התורה הזאת. ויכולים להיות הרבה מודלים לאותה תורה. למשל, כשאני מדבר על חשבון וקטורי, אז כוחות במכניקה זה מודל לחשבון הוקטורי. כוחות מתווספים זה לזה לפי החשבון הוקטורי. אבל גם תאוצות ומהירויות מתווספות זו לזו לפי החשבון הוקטורי. מומנטים ומה שאתם רק רוצים, יש הרבה וקטורים. כל אחד מאלה זה מודל לתורה של החשבון הוקטורי. זאת אומרת, מתברר שבעולם שלנו יש הרבה מאוד חלקים או תופעות שמהוות מודלים לתורות מתמטיות מופשטות. זה הפלא של המתמטיקה. והשאלה איך הדבר הזה קורה היא בסך הכל עוד פן של אותה שאלה שדיברתי עליה קודם, איך ייתכן שהחשיבה שלנו היא אמינה, היא מתאימה למה שקורה בעולם, ואפשר להשתמש בה כדי לפענח את מה שקורה בעולם. אוקיי, אני לא ארחיב בזה, כי זה כבר פרטים. אז אוקיי, אנחנו נעצור כאן, ואני מבטיח, בלי נדר, בפעם הבאה אני מגיע לערעורים ולתשובות עליהם. מה שעלה פה לא פעם, וכל פעם דחיתי בקש, אני פשוט רציתי לבנות את המבנה בצורה סיסטמטית. פעם הבאה נדבר על הערעורים. אבולוציה, ניסיון, כל מיני דברים מהסוג הזה. אוקיי.
ההוכחה מהמוצר גם נגיע?
אני בקושי שומע, זה חלש מאוד.
ההוכחה מהמוצר, כאילו גם חצי...
כן, כן, זה השיחה הבאה. זאת אחרי שנגמור את השיחה הזאת, אז זה הצלב הבא.
טוב, אז שבת שלום.
אוקיי, שבת שלום, להתראות.